מקריא קטע מהזוהר, פרשת וארא, דף חפי עמוד ב'. המאמר הוא על הפסוק וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. בהמשך תחזי כתיב כתיב, הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמעני פרעה ואני ארעל שפתיים. אז הוא מקשה, מהי ואני ארעל שפתיים? והיה בקדמית קודם, פרשה קודמת, כתיב, לא איש דברים אנוכי, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי, וקודש בריך הוא האותיב לי, הקדוש ברוך הוא השיב לו, מי שם פה לאדם, או מי שם אילם, או חרש, או עיוור, הלא אנוכי השם. והוא אמר, ואנוכי אהיה עם פיך. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, ואנוכי אהיה עם פיך. אז איך סל כדעת אך דלא הווה כן? האם עולה על הדעת שהדבר לא יתקיים? הרי זה הובטח. והשתה אמר, ואני ארעל שפתיים. אי הכי, אם כך, אנהו מילד אבטח ליקוד שבריחו בקדמיתה. איפה הדבר שבורא העולם הבטיח לו מקודם? בורא העולם הבטיח לו, ואנוכי אהיה עם פיך, וכאן אנחנו מוצאים שהוא אומר בפירוש, איך ישמעיני פרעה ואני ארעל שפתיים? איך זה ייתכן? איך זה אפשר? והיה, כן, הייתה הבטחה מפורשת, ואנוכי אהיה עם פיך. אלא רז איהו. הדבר הוא סוד. משה קלה, קלה, קוף, למד, א', קלה, קול. ודיבור דאיהו מילה דילי, הווה בגלותה. והווה איהו עתים לפרשה מילין. ובגין דה אמר, ואיך ישמעני פרו. המכוון הוא, זה מה שכתוב, המכוון הוא ככה, משה רבינו הוא בחינה של, כשאדם מדבר, אז הדיבור הוא אופן מסוים, כך באופן כזה מסדרים את הכל. הכל הבסיס של כל דיבור זה השמעת כל בסדר מסוים, באופנים מסוימים, עם כן, קטע כזה, צורה כזאת, אופן כזה, אבל כל הדיבור כולו זה אופן של השמעת כל. משה רבינו הוא הבסיס של כל דיבור בעולם. הוא הבחינה שנקראת קול. קול. אבל הדיבור עדיין, כך כתוב כאן, הדיבור עדיין היה בגלות. בגלותה. דיבור היה בגלותה. מצרים הגלתה, כלל ישראל גלה למצרים, וגם כוח הדיבור של משה רבינו, כן, נראה עוד מעט, אבל גם כוח הדיבור של משה רבינו היה בגלות במצרים. אלו הם המילים. ובגין דה אמר, ואיך ישמעני פרעה, בעוד דמילה דילי, איהי בגלותה דילי. המילה שאני צריך להגיד, אותי, אני צריך לבטא משהו, לומר משהו, כך הוא אומר לבורא העולם. איך ישמעני פרעה, איך פרעה ישמע את הדיבור שלי, אני לא יכול לדבר אותו, כי הדיבור שלי נמצא אצלו בגלות. אלה דברים סתומים, דברים שצריכים ביאור, צריכים פירוש. מה פירוש המושג דיבור בגלות? מה פשר הדברים? משה רבינו מוסיף, הוא אומר, דהלת לי מילה. אין לי מילה לומר. ועל דה, בגלל זה, שיתף הקדוש ברוך הוא לאהרון בעדי. בהמשך הוא ממשיך, זה מאמר קצת יותר ארוך, בהמשך הוא ממשיך וחוזר על זה. חוזר על זה. משה רבינו היה בחינת קול בלי דיבור. רק משום שהדיבור היה בגלות. זה היה המצב בגלות מצרים. הדיבור עצמו היה בגלות. וכשהדיבור בגלות, אי אפשר להוציא אותו, אי אפשר לגלות, הוא בגלות. ננסה לבאר את המשמעות של דיבור בגלות. קצת, לפרש, לבאר. וכפי הנראה, המשמעות, כפי הנראה, משמעות הדבר זה שזה, כפי הנראה, כאן תמונה עיקר הגלות של מצרים. מושג גלות כולל שלושה דברים. גלות, במושג גלות, אחד זה שיעבוד. זאת אומרת, נמצאים תחת שלטון אחר. זה נקרא להיות בגלות. לגלות, להיות בגלות, זה נקרא להימצא במצב של שיעבוד, להיות תחת שלטון מישהו זר. לא להיות ברשות עצמי. זה מושג אחד של גלות. זאת אומרת, זה פן אחד במה שנקרא גלות. פן שני במה שנקרא גלות זה לאבד את המקום. לא להיות במקום. זה כלול קצת בדבר הראשון שאמר. לא להיות במצב הטבעי, לא להיות במצב הטבעי שלנו, כולל להיות במקום מסוים, שבמקום הזה אנחנו נמצאים, וכאן אנחנו. כאן אנחנו יכולים, לפעול, לעשות הכל. זה המקום שלנו. זה נקרא שלוקחים מישהו ושמים אותו מחוץ למקומו, אז הוא הרבה פחות יכול לפעול, הרבה פחות יכול לעשות. והדבר השלישי בגלות זה הפיזור. כמו שאנחנו תמיד אומרים, כל שלושת הדברים האלה כולם כלולים בברכה שאנחנו מברכים. תקע בשופר גדול לחירותנו. ושא נס לקבץ גלויותינו. אז מדובר פה על חירותנו, זאת אומרת שהשיעבוד יסתלק מאיתנו, ושאנחנו נהיה מקובצים יחד ולא נהיה מפוזרים. ושא נס לקבץ גלויותינו, וקבצנו יחד, אני אומר כפי הנוסח, בנוסח ספרד, אבל המכוון הוא גם בנוסח אשכנז אותו דבר. וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ, ובנוסח ספרד אומרים לארצנו. כלומר, להחזיר אותנו למקומנו. יש כאן שלושת הדברים. שלושתם יחד. הברכה היא דווקא על מקבץ נדחי עמו ישראל. זה העיקר. כשהדבר הוא שלם, הוא כמו שהוא, אז הוא ממילא, כן, אז הוא ממילא בן חורין, וממילא הוא חוזר להיות במקומו. עכשיו, כאן אנחנו מוצאים שהדיבור היה בגלות. הדיבור היה בגלות, זה הכוונה, שהדיבור כאילו צריך להיות גם משועבד, זאת אומרת, גם נמצא תחת שליטה של מישהו אחר. זאת אומרת, המדובר פה זה על הדיבור של משה רבינו. והוא צריך להיות נשלט על ידי מישהו אחר. והוא צריך להיות, אם הוא בגלות, הוא צריך להיות שלו במקומו. שלו במקומו. הוא נמצא לא במצב הטבעי, הוא לא במקומו. והוא צריך להיות בלי אפשרות קיבוץ. הוא לא יכול להיות מקובץ יחד, הוא לא יכול להצטרף. הדיבור מתפצל להמוני דיבורים, והם לא מתחברים ביחד. כל אלו הם סימני גלות, זאת אומרת, כל אלו הם אופנים פנים של גלות. וכשהדיבור הוא כזה, כך הוא נראה. כשהוא כך נראה, אז הוא בגלות. על מה מדברים פה? מה הנושא שלנו? על מה אנחנו? במה יסקינה? אנחנו כבר חזרנו עשרות פעמים, חוזרים על זה תמיד כבר, דיברנו על זה כבר. עשרות פעמים, מאות פעמים, עשרות שנים. חזרנו, אמרנו את זה כמה וכמה פעמים. זה שבלשון הקודש, כל דבר נקרא דבר, 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 כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. אין לך דבר שאין לו מקום. דבר. זה נקרא דבר, זה נקרא דבר, זה נקרא דבר. המילה דבר היא, אין לה שורש אחר, רק דיבור. אין עוד שורש לדבר. דבר זה דיבור. למה כל חפץ בעולם נקרא על שם? כל חפץ, כל עצם, כל עניין, כל עניין, כל משהו בעולם נקרא על שם דיבור. כל החפצים, כל הפעולות, לנערה לא תעשה דבר. מי זה עושה דבר? דבר מדברים. מה זה דבר? כל פעולה נקראת דבר, כל חפץ נקרא דבר. הכל זה דברים. הגמרא לומדת. הגמרא במסכת שבת, בתחילת פרק במה בהמה. הגמרא לומדת שכלים שכל תפקידם זה להשמיע קול, אז גם הם נקראים כלים. היה עולה על הדעת שכלים הם רק כלי מעשה. כלים שימושיים שמשתמשים בהם למעשה. משתמשים בהם לאיזושהי פעולה. לעניין פעולה. אבל כלים שהם רק להשמעת קול, אז היה עולה על הדעת שהם לא כלים. לומדים את זה מכל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. גם כשכלי משמש רק כדי להגיד דבר, גם הוא נקרא כלי. הפרשה היא שכתוב כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש, זאת פרשה של, גם של כלים שניקחים מהגויים, זאת אומרת שהם צריכים טהרה, וגם על דין טהרת וטומאת כלים. שם מדובר בדיני כלים. וכתוב כל דבר אשר יבוא באש. אז לומדים מזה שכלי שמשמש אך ורק להיות כאילו דבר, להשמיע קול, די בזה כדי לעשות אותו לכלי. כלומר, המילה דבר מתכוונת לדיבור. זה דבר. אז איך כל הפעולות כולם, וכל החפצים כולם, וכל מה שקורה בעולם, זה הכל דבר. הכל דבר. מובן. הדברים הם ברורים. הקיום של כל עצם בעולם, או כל פעולה בעולם, או כל עניין שהוא בעולם, אז הוא מתקיים מכוח העובדה הזאת, שכל דבר ודבר שבעולם אומר משהו. כל דבר ודבר בעולם אומר משהו, והוא מצטרף לגלות. אברהם אבינו הסתובב בעולם. וקרא בעולם את כל התורה כולה. הוא לא קיבל, אברהם אבינו לא היה בהר סיני, והוא לא קיבל שם את התורה. והוא ידע את כל התורה כולה קודם שניתנה. וזאת מניין? אז כבר הזכרנו הרבה פעמים, הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמא. כמו שכתוב בחז"ל, הרמב"ן מביא את זה בהקדמת פירושו לתורה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. התורה היא התוכנית של העולם, והעולם הוא הוצאה לפועל של כל התוכן, כל מה שכתוב בתורה. מי שיודע לקרוא, אז מסתכל באלמה וקורא אורייתא. הקדוש ברוך הוא קרא אורייתא וברא את האלמה, ומי שיודע לקרוא נכון, אז מסתכל באלמה, קורא באלמה את האורייתא. באופן שכל הדברים בעולם הם כולם יחד, הם דיבור ועוד דיבור ועוד דיבור, וכל הדיבורים יחד מצטרפים להיות תורה שלמה. הם מצטרפים להיות לא תורה שלמה אלא התורה השלמה, כל התורה כולה. זה נקרא דבר מובן מאליו. התורה נקראת תורת משה, וכשאנחנו עסוקים, אנחנו מבקשים, כן, את הדיבור של משה רבינו, אז בורא העולם אומר למשה רבינו, לך ותאמר לפרעו את אשר אני דובר אליך. אז משה רבינו אמר, הדיבור שלי הוא במצרים. הדיבור שלי הוא בגלות. זאת אומרת, הדיבור שלי הוא לא יכול לצאת לגילוי. אני, את דיבורי שלי, שהוא הדיבור של תורה, הוא לא חופשי, הוא משועבד, הוא לא במקומו, ואי אפשר לקבס אותו יחד. אי אפשר, לא ניתן בשום פנים ואופן. שתי טענות טען משה רבינו. זאת אומרת, הקושייה כאן היא כזאת, כמו שיקרנו. הקושייה כאן בדברי חז"ל היא, הרי בורא העולם הבטיח לו למשה רבינו. הוא הבטיח לו, הבטחה מפורשת, אנוכי אהיה עם פיך, לך ואנוכי אהיה עם פיך, והוריתיך את אשר תדבר. זה הכל נכון, אבל זה כנגד הטענה שמשה רבינו טען, ואני ערל שפתיים. אני ערל שפתיים, אני לא יכול לדבר. דהיינו, אפשרויות, אין לי אפשרות, כן, אין לי אפשרות לבטא את מה שבליבי. ערל שפתי, יש איזו סתימה מסוים. אז על זה הקדוש ברוך הוא ענה לו, אני אהיה עם פיך, אני אהיה עם פיך. מי שם פה לאדם? אני אהיה עם פיך. אבל כאן הייתה התשובה, כאן, הטענה הייתה טענה אחרת. כאן הטענה היא טענה שונה. כאן הטענה היא, הדיבור שלי, אין לי אותו. אין לי אותו, אני לא יכול להגיד אותו, הוא אין לי אותו. הוא לא בידי, אין לי אותו. הוא לא אצלי. הוא גלה, הוא נלקח ממני. הוא שבוי בידיים אחרות. אז כאן התשובה הייתה אחרת. כאן כביכול בורא העולם צירף אליו את אהרון. וזאת בחינה בפני עצמה. זה עוד עניין. אבל אלה שתי טענות. חוסר אפשרות, כן, פיזית להשמיע ערל שפתיים. ערל שפתיים זאת סתימה. כן. סתימה באפשרות לבטא דיבור. אבל כשהדיבור עצמו נלקח, אז אי אפשר לדבר. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לנסות להבין, קצת לדעת, להבין, לתפוס. מה משמעות הדברים? מה משמעות הדברים? מה קרה? מה היה שם? מה היה שם שמנע או הכניס כשם הגלה את הדיבור של משה רבינו? הדיבור, עוד פעם, כמו שאמרנו, הדיבור של משה רבינו, מדובר פה על מה שנקרא דבריי אשר שמתי בפיך. זה נקרא אותם דברי תורה, דיבור של תורה. דיבור של תורה היה בלתי אפשרי במצרים. במצרים זה היה בלתי אפשרי. דיבור של תורה היה בלתי אפשרי במצרים. זאת הייתה גלות מצרים. דברי הרמב״ם הידועים, הזכרנו את אברהם אבינו. כאן מבואר בדברי הרמב״ם שגלות מצרים הייתה גלות שכמעט והשכיחה את העיקר ששתל אברהם. זה היה עיקר עניינה של גלות מצרים. גלות מצרים. כאן הייתה הגלות, ומזה הייתה, כאן בעניין הזה הייתה הגאולה. כלומר, הגלות כמעט, הנה אני אקריא את הלשון ברם. עניינו של אברהם אבינו, כמו שידוע, אברהם אבינו עצמו. אז כאן כתוב ברמב"ם התיאור של איך הוא נהיה למה שהוא נהיה. אז כתוב הרמב"ם מתחיל מגיל שנתיים, מה שכתוב שבן שלוש הכיר אברהם את בוראו. אז הרמב"ם הבין שבן שלוש זה הכוונה משנתו השלישית. לכן הוא אומר, כיוון שנגמל איתן זה. מיד כשהוא נגמר. אז הוא כבר התחיל, כן, לנסות, להשתדל להבין. כמה שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן. והתחיל לחשוב ביום ובלילה. והיה תמע. כן, העולם נראה לו. לא ברור, סתום, לא מובן. והוא שוטט בדעתו לעמוד על האמת, לעמוד על עיקרו של דבר. ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כסדים בין עובדי כוכבים הטיפשים, ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים, והוא עובד עמהם, וליבו משוטט ומבין, עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה. כך וידע, וזאת האמונה שאברהם אבינו שתל, זאת האמונה שהיא האמונה, זאת אמונתנו. האמונה, זאת האמונה, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, בנף של אברהם אבינו, שהביא לעולם את האמונה. וידע שיש שם אלוקה אחד, והוא מנהיג הגלגל. והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא אלוקה חוץ ממנו. וידע שכל העולם טועים. כיוון שהכיר בידה, התחיל להשיף תשובות על בני אור כסדים ולערוך דין עמהם, ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוקה העולם, ולא ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך, וראוי לאבד ולשבר כל הצורות, כדי שלא יטעו בהם כל העם כמו אלו שהם מדמים. וכיוון שגבר עליהם ברעיותיו, ביקש המלך להורגו. אז התחילה מלחמה כנגד אברהם אבינו, כנגד אברהם אבינו וכנגד האמונה האמיתית. אז התחילה המלחמה שהיא בעצם נמשכת עד היום. ביקש המלך להורגו ונעשה לו נס. והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוקה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד. ובהמשך והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא. וכיוון שהיו העם מתקפצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירהו לדרך האמת, עד שנתקפצו אליו אלפים ורבבות. הולך בן אדם ואוסף, אוסף, מקבץ עוד ועוד 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 אלפים ורבבות. כן, זה מספרים גדולים, אלפים ורבבות. והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים, והודיעו ליצחק בנו. וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב, ויעקב לימד בניו כולם, והבדיל לוי ומינה וראש, והושיבו בישיבה ללמד דרך השם ולשמור מצוות אברהם. וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה, כדי שלא תשכח אלימות. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם. כך נולד כלל ישראל בראשונה. עד שערכו הימים לישראל במצרים, וחזרו ללמוד מעשיהם, ולעבוד כוכבים כמותן, חוץ משבט לוי שעמד במצוות אבות. וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר, וחוזרים בני יעקב לטעות העולם ותעיותן. זה מה שקרה. במצרים, גלות מצרים הייתה כזאת שהיא השכיחה כמעט קט. כן, מה שכתוב בכל הספרים, מה שכתוב כאן ברמב״ם, זה במילים אחרות, מה שכתוב בכל הספרים, שבני ישראל במצרים היו צריכים לצאת בחיפזון, והייתה סכנה, כן, הם היו בכל כך עמוק, שקועים ברע, שקועים בממתת שערי טומאה, כמו שכתוב, כן, לכל אחד שיש לו אגדה בבית, אז הוא יודע מזה, כן. היו, בני ישראל היו בממתת שערי טומאה, והייתה סכנה שהם ייפלו ללא אפשרות לקום. במילים של הרמב״ם זה, וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם, נעקר. וחוזרים בני יעקב, בני ישראל, חוזרים בני יעקב, לטעות העולם ותעיותה. אותם דברים, כן, אותם דברים, פשוט רק בקצת מילים אחרות, אבל זה היינו הך, הן הדברים. כמעט קט היה העיקר, נעקר, נשכח. וחוזרים לטעות העולם ותהי אותם. זאת אומרת, אחרי שאברהם אבינו כבר הניח את הבסיס, את היסוד לאומה שהיא, ונעשית בעולם, אומה שהיא יודעת את השם. אותה אומה שיודעת את השם גלתה, וכשהיא גלתה כל זה נאבד. ואותה אומה שיודעת את השם עמדה על סף, כן, עקירת כל מה שנשתל על ידי אברהם אבינו, אברהם, יצחק, יעקב, וההמשך בלוי. כל זה כמעט נשכח. גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וכך, אחרי שאברהם אבינו יסד, והכל כבר נולד, הכל כבר היה, נעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם. בסיס, כן, זה עדיין לא היה 60 ריבו, אבל זה היה בסיס. נעשית, זה כבר קרה. במצרים הכל כמעט נאבד. כמעט נאבד. כמובן, למתבונן, זהו עצם עניינה של גלות מצרים. זה עצם העניין של גלות מצרים. גלות מצרים כבר הייתה גלות של אומה שהיא יודעת את השם. כבר הייתה אומה שהיא יודעת את השם. אחר כך יציאת מצרים נקראת בלשון הכתוב לידה. זאת לידה שנייה. זאת לידה נוספת. אחרי שכלל ישראל כבר נולד, הייתה פה עוד לידה. הייתה פה עוד לידה, לידה חדשה. לידה נוספת, לידה חדשה. לידה אחרי שכבר נעשית אומה שיודעת את השם. לכן, כן, אם מבינים נכון, כל דיני גירות נלמדים כך כתוב בברייתא, כך נפסק להלכה ברמב"ם. בשלושה דברים נכנסו ישראל לברית. במילה, בתפילה ובהרצאת דמים. מילה הייתה במצרים כשהקריבו קורבן פסח, תפילה הייתה לפני מתן תורה, והרצאת דמים גם היה שם. אלה הם שלושת הדברים שבהם כלל ישראל נכנס לברית, ומזה נלמדים הלכות גירות. איך אפשר ללמוד את זה מזה? כלל ישראל נכנס לברית, כן, כלל ישראל נכנס לברית. אבל מי שנכנס לברית היה כלל ישראל. איך אפשר ללמוד לגויים, לגויי הארצות, שגם הם נכנסים לברית באותו אופן? גם כלל ישראל נולד לידה שנייה ביציאת מצרים. כלל ישראל עצמו גם הוא נולד לידה שנייה. ואם יש לידה שנייה, יש לידה אחרי לידה, אם יש לידה שנייה, אז גם מי שכבר נולד ולא נולד באופן הזה, יכול גם הוא להיוולד. זאת אומרת, כאן אפשר להיוולד בשנית. כן. זה יציאת מצרים. יציאת מצרים היא לידה של מישהו שכבר נולד. אבל זאת עוד לידה. אז מיציאת מצרים אנחנו לומדים שיש דבר כזה. מזה נלמדים דיני גירות. על כל פנים, למדנו שהגלות הייתה גלות של עם שכבר נולד, והגלות הייתה חזרה לעיבור. הגלות הזאת הייתה, כלל ישראל חזר להיות כעובר במאי אמו. וזה מפורש בתורה. בפסוק כתוב, או הניסה אלוקים, לבוא לקחת לו גוי מכם. שמע, האלוקים הזה, מדובר פה על איזושהי אלוהות שתהיה. האם ניסה איזשהו כוח שהוא יהיה איזושהי יהיה? לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. אז כתוב שם באותות, במסות, במופתים, ביד חזקה. כאשר עשה לך השם אלוקיך במצרים. אז חזל אומרים, כתוב, זה כתוב שם על המקום, זה פסוק, זה כתוב בפסוק בבית חנן, וזה כתוב בספרי על אתר. כתוב שם, גוי מקרב, גוי זה כרואה, שמושיט ידו למאי בהימה, ומיילד אותה. עוזר לה ללדת. דורשים את גוי מקרב גוי, מלשון קרב וקרעיים. קרב זה נקרא, בתוך הגוף פנימה. גוי מקרב גוי זה הכוונה להוציא עובר ממאי אמו. אז כך יצא כלל ישראל ממצרים. כלל ישראל ממצרים היה גוי מקרב גוי. כלל ישראל חזר להיות עובר. כלל ישראל שכבר נעשית אומה שהיא יודעת את השם. כלל ישראל חזר להיות עובר כדי להיוולד מחדש. אנחנו לומדים מדברי הרמב״ם שגלות מצרים היא בעצם גלות, גלות של העיקר ששתל אברהם. אותה אמונה שאברהם אבינו גילה בעולם, אותה אמונה גלתה, גלתה וכמעט ונעקרה. היא גלתה והיא נשתעבדה, היא יצאה ממקומה והגיעה למקום ששם היא כמעט נעקרה מהעולם. כיוון שחזל מלמדים אותנו, חזל מלמדים אותנו, שאברהם אבינו ידע, ידע וקיים את כל התורה כולה עד שלא ניתנה. עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי. וחזל דורשים ותורותי, גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה. כל התורה כולה הייתה גלויה לאברהם אבינו, והיא הייתה גלויה לו רק מתוך, כן, מתוך מה שהוא קרא, מתוך מה שהוא קרא, הוא למד אותה מהבריאה. הוא ידע כל דבר ודבר בבריאה, היה דבר דבור על אופניו. וכל הדברים כולם הצטרפו יחד, והם נהיו כל התורה כולה. המילה אמונה, המילה אמונה היא מילה שחלה על, ככה זה בכל התורה כולה. והעידה לי עדים נאמנים. המילה אמונה היא, אני סומך על מישהו שהוא נאמן. אומר לי משהו ואני מאמין לו. אני סומך עליו, הוא נאמן. נאמן זה הכוונה, דבריו נאמנים עליי. כשהוא אומר לי משהו, אז הדבר הוא ברור לי, ברור לי שזאת האמת. צריך להאמין, להאמין לעולם זה. כשמישהו מוסר לי משהו, אומר לי משהו, מעביר לי איזשהו דבר, זה לא שייך להאמין. האמונה היא הסתמכות על מה שאותו מישהו אומר, על מה שאותו מישהו מבטיח. אז כאן חלה אמונה. אני מאמין לאיזשהו דיבור שיוצא מפיו. אני מאמין בו שהוא יקיים את מה שהוא אמר. אני מאמין בו שהוא אומר אמת. אני מאמין בו שהוא לא יחזב. יחזב זה הכוונה. הוא לא יאכזב אותי. אני סומך עליו. אל תחזב בשפחתך. נחל אכזב. נחל אכזב. אני סומך עליו. על אותו נחל אכזב. אני סומך עליו. שאני אגיע אליו ואני אמצא בו מים. משום שכך דרכו. כך דרכו. כאילו יוצאת ממנו הבטחה. כך הוא נוהג תמיד. ומתוך זה אז אני סומך עליו שבכל מקרה ובכל מצב הוא ייתן לי מים. ואם אני בא אליו והוא מחזב, אז זה נקרא מעיינות המחזבים. הוא שקרן. שמחתי עליו, הוא שיקר אותי. כיזב לי. אותה אמונה שאברהם אבינו שתל, אותה אמונה, מה שאברהם אבינו ראש למאמינים, ראש למאמינים, תשורי מראש אמנה, ראש למאמינים. אותה אמונה שאברהם אבינו שתל היא אמונה בכל הדברים שאוזן שומעת היטב, שומעת מה העולם אומר לי, מה כל הדברים מדברים אליי, מה הם אומרים לי, מה הם מגלים לי. האמונה חלה על זה. לעולם צריכים להאמין למישהו, או להאמין במישהו, על מה שכאילו מובטח לי ממנו. אבל אם הוא לא אומר לי שום דבר, אז אין לי למה להאמין. המילה אמונה לא תופסת. מושג אמונה תופס בזמן שאותו נאמן מבטיח לי משהו, אומר לי משהו, מדבר אליי, פונה אליי. אז אני מאמין. אברהם אבינו כשהוא הגיע לעיקר של האמונה, אז אף אחד עוד לא אמר לו שום דבר. אף אחד לא דיבר אליו. הוא הגיע למסקנה שאי אפשר לעולם בלא מנהיג. לא ייתכן. אחרי שהוא הגיע למסקנה הזאת, שהיא המסקנה של האמונה, אז הציץ עליו בעל הבירה, ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. אבל האמונה חלה עוד לפני האמר לו, אני הוא בעל הבירה. למה הוא האמין? הוא האמין למה שהוא שמע, ראה. העולם הוא דבר. העולם הוא דבר. והדבר הזה הוא נאמן. המציאות כולה אומרת משהו, והאמירה הזאת היא אמירה נאמנת. עדות השם נאמנה. זאת הייתה האמונה של אברהם אבינו. עכשיו האמונה הזאת נכנסת בגלות. היא נכנסת לניסיון הקשה ביותר. זה ניסיון שכלל ישראל לא עבר אותו עוד פעם. ניסיון כזה קשה. זאת הייתה גלות מצרים. וזה היה קרוב מאוד, כמעט קט, קרוב מאוד, שכל זה ילך לאיבוד. אבל כשמשה רבינו בא לכלל ישראל בשליחות, אז מה שכתוב בתורה, ויאמן העם. ויאמן העם. אותו דיבור, דהיינו, כל המערכת הזאת, כמו שאמרנו, שנקראת בלשון הקודש דברים, דברים, והמילה דברים, כמו שאמרנו, כן, חלה על כל פעולה שהיא, ועל כל חפץ שהוא, ועל כל עניין שהוא שקורה תחת השמש. המילה דבר היא, על פי שניים עדים יקום דבר. מה פירוש? מי כאן? מי כאן? איזה דבר? ולנערה לא תעשה דבר שכבר הזכרנו. על איזה דבר מדובר? איזה דבר? העולם כולו, אין בו אלא הדברים. אלא הדברים. ואלו הם, כביכול, כן. אנחנו אומרים את זה עשרות פעמים ביום, שהכל נהיה בדברו. אין דבר בעולם שלא, כביכול, שלא הוא אמר ויהי. בדבר השם, שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאה. העולם כולו הוא הדברים האלה. מה המשמעות? שהדיבור נמצא בגלות אצל פרעה, ולכן משה רבינו לא יכול להוציא מפיו דיבור שהוא נקרא דיבור של משה רבינו. משה רבינו לא יכול לדבר, אין לו דיבורים אחרים חוץ מדיבורי תורה. התורה נקראת על שמו. זאת אומרת, התורה והוא הם זהים. ודיבורים של משה רבינו אלו דיבורי תורה. התורה והוא זה דבר אחד. אז כשמשה רבינו מדבר, אז הוא מדבר את אותם דברים שהם התורה. הם אותם דברים. אותם דברים שמהם אברהם אבינו למד את כל התורה כולה. משה רבינו כשהוא מדבר, אז הוא מדבר את המציאות האמיתית. אבל שנמצאים בגלות מצרים, ואותה אמונה משתכחת, אותה אמונה אותה אמונה מתשתשת. היא מגיעה למצב של כמעט קט, הכל נעקר, הכל נשכח. אז הפירוש הוא כל שלושת הדברים שאמרנו. כל מי שכפוף למישהו אחר, שהוא שליט עליו, לא יכול להוציא לפועל את עצמו. אותה מערכת דיבור, דהיינו, אותם דברים שאברהם אבינו גילה אותם בבריאה, אותם דברים שדיברו כשאברהם אבינו הלך, הסתובב בעולם. אז העולם כולו דיבר, גילה את עצמו. דיבור לא יכול לגלות את עצמו כשיש מישהו שהוא הדיבור שלו משתלט על הדיבור הזה, שם את עצמו עליו ומכריח אותו, מטה אותו לכיוון של עצמו. כאן המקום, כן. אני רוצה לנסות לבאר משהו, נקודה אחת. וזאת, בעצם זאת הנקודה העיקרית. בלשון רבותינו, בלשון הקדמונים. העניין הזה שכל דבר ודבר בעולם, כמו שאמרנו, כל חפץ, כל פעולה, כל אירוע, כל מה שקורה, זה הכל, כל מיני דברים קורים בעולם. אז דברים מסתובבים בעולם, ודברים קורים בעולם, וגם דברים מדוברים בעולם. הכל נקרא דבר. יש משהו, זאת אומרת, יש משהו קיים בעולם שהוא בעצם טבעו מוחק את כל הדברים. וכאן אנחנו נמצאים בסוגיה של, סוגיה שהיא בעצם כתובה בדברי חז"ל, מבוארת הרבה בראשונים. זאת הסוגיה שנקראת חומר וצורה. חומר וצורה. הצורה היא תמיד הדבר שבדבר. הצורה היא המשמעות של הדבר. החומר, כל אחד מכיר, כן? כל אחד מכיר, כל אחד יודע. חומר זה דבר שהוא נתון לעיצוב. זה דבר שהוא משתמשים בו כדי לעצב אותו. אותו לוקחים, מעצבים, עושים ממנו צורה כזאת, צורה כזאת. לוקחים חומר, ומהחומר הזה, אז או ש... כן.
אפשר ללוש אותו בכל מיני צורות, אפשר לעצב אותו בצורות כאלה או כאלה. אבל החומר הוא חומר. יש דבר שהוא חומר בעצם. יש דבר. כולם מכירים את הדברים שילדים משחקים בהם. כן. מיני חומרים כאלה, שהם מלכתחילה עשויים, כדי לצור, ילדים קטנים נותנים להם לשחק. יעשו איזושהי צורה מהחומר הזה, אבל הצורה הזאת שניתנת לילד קטן, אז היא, אחרי שהוא צר את הצורה הזאת, אז כמה דקות אחר כך זה כבר משעמם אותו. אז הוא לוקח את החומר הזה, מחזיר אותו להיות חומר, ואחר כך הוא לש אותו מחדש, ומעצב אותו בצורה אחרת. ככה נראה ילד עם החומר שנותנים לו לשחק בו. ככה נראים אנחנו כולנו. ממש אותו דבר. חז"ל ורבותינו הראשונים, אני אגיד את הלשון כמו שזה כתוב ברמב"ם, לא, אולי לא הלשון במדויק, אבל בכל אופן תוכן העניין, שכתוב ברמב"ם במורה הנבוכים. כל ספר משלי, כל ספר משלי, בא להזהיר, להצילך, כמו שכתוב, בפסוקים כתוב ככה, להצילך מאישה זרה, מחק נוכריה. כל החלק הראשון של ספר משלי, מציל מכל מיני נשים, נשים, זרה, נוכריה, מה שנקרא אישה זונה. אז כתוב ברמב"ם, כל ספר משלי מזהיר, יש מין חומר כזה, שהוא מקבל צורה, אבל הוא מקבל צורה לרגע, ומיד הוא רוצה לברוח לצורה אחרת. הוא קיבל צורה אחת, זה היה מעניין לרגע אחד, אבל אחר כך זה כבר לא מעניין. אז כעת צריך צורה חדשה. זאת זנות. הכוונה לא להתחבר לדבר, חיבור שלם, לא להתחבר חיבור שלם, לא להשתעבד לצורה מסוימת, ולפעול עם הצורה הזאת כל החיים, ולהגיע איתה לתכלית שלשמה נבראתי. אז האדם מתנהג כמו החלק הראשון של ספר משלי. בדרך כלל, רוב בני האדם מתנהגים כך שהם, כמובן, כל אחד ואחד הוא חומר ששואף לקבל איזושהי צורה. אבל הצורה הזאת היא, זה לא דבר קבוע, זה לא דבר שימשיך. זה דבר שהוא טוב לרגע, אבל ברגע הבא, אז אני כבר מחפש משהו אחר, משהו יותר מעניין. עצם זה, עצם הרעיון להשתעבד לצורה אחת, ולהמשיך איתה, עם אותה צורה, להמשיך ולהגיע איתה עד לתכלית הרצויה. להגיע איתה עד למקום שאליו אני בעצם צריך להגיע. דבר כזה עושים בודדים בכל העולם כולו. זה סוף ספר משלי. סוף ספר משלי מדבר על אשת חיל, שהיא גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה. בטח בעלב בעלה. הוא יכול לסמוך עליה. היא נאמנת. היא תמיד תהיה. היא תמיד מצורפת לצורה, והיא מחוברת אליה, וזה, בזה כל חייה. אבל האדם בטבעו מחפש כל מיני דברים חדשים. והוא פוזל לפה ופוזל לשם. רוצה להתחבר לצורה אחרת, לצורה כזאת, לצורה כזאת. חיים לא מעניינים להשתאבד לצורה אחת ולהמשיך איתה. זה לא מעניין. מה יש לי מזה? זה לא מעניין, את זה כבר ראיתי. אלה דברי הבל, אלה דברי שטות. במקרה הטוב. על זה כתוב בפסוק, בטח בה לב בעלה. כלומר, היא לעולם לא תשנה, לעולם לא תזוז מהחיבור האמיתי לצורה, כי זה כל חייה. ואם נדמה לך שזה לא, זה חיים לא מעניינים, אז על זה כתוב בסייפה דקרה, ושלל לא יחסר. אם זה שבטח בלב בעל, ושלל לא יחסר. אנחנו כולנו אמרנו הבוקר, כן, אמרנו, זה נדמה לי שזה, כן, זה נמצא גם ב, נדמה לי שזה גם בנוסח אשכנז וגם בנוסח ספרד. אנחנו החומר ואתה יוצרנו, ככה אנחנו אומרים כביכול לבורא העולם. אנחנו החומר ואתה יוצרנו. אבל כל חומר שהוא חומר לא טוב, אז הוא פורק מעליו את עול הצורה. הוא רוצה לחזור להיות חומר. הוא לא רוצה להשתאבד לצורה אחת. בשום אופן. מה זה להשתאבד לצורה אחת? זה, מה זה? מי שמבין באמת, מי שתופס באמת את החיבור הנכון, אז הוא מבין שהטוב האמיתי, המיצוי האמיתי של כל הבכוח של כל אחד ואחד, המיצוי האמיתי הוא דווקא בחיבור מלא לצורה. התכלית האמיתית היא להיות קבוע. להיות קבוע, להיות מחובר, חיבור שלם לצורה. ואז גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה. אבל הרי בכתוב, בפסוק כתוב כך. מקרא מלא דיבר הכתוב. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. יש כאן גם איסור וגם קביעה. ברור. מצרים נקראים בלשון הכתוב בשר חמורים בשרה, זרמת סוסים זרמתה. מצרים זהו החומר בעצמו, אבל זה חומר שהוא תמיד שואף להיות תמיד חומר. הוא תמיד פורק מעליו את עול הצורה. הוא נמצא איתה לרגע, אבל מיד הוא מחפש משהו אחר. כמו כל הנואפים, כמו כל הזונים. זאת ערוות הארץ, זאת מצרים. מצרים מוחקת כל דיבור. כל דיבור הוא הצורה של כל דבר ודבר. וכשמדובר בדיבור האמיתי, לא בדיבור של זנות, אלא בדיבור האמיתי, בדיבור שהוא המציאות האמיתית. הדיבור האמיתי, אז במצרים הוא נמחק. מצרים מוחקת אותו. מצרים מחזירה את הדברים לחומר. בשר חמורים בשרה. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים. ובכל עבודה בשדה. כלל ישראל הוא עם שכולו צורה. כלל ישראל. אנחנו מאמינים בני מאמינים. אנחנו בניו של אברהם אבינו. שכל הדברים שבעולם מצטרפים יחד להיות ספר תורה. אנחנו בניו של אברהם אבינו. מאמינים בני מאמינים. אנחנו חיים בדברים, לא בחומר. החומר באשר הוא, כמו שהוא, מוחק את הדברים. מוחק את רבותינו לימדו אותנו וגם ציוו אותנו, ציוו לנו, לעיין בפרשות האלה, ללמוד אותם היטב, להתבונן בהם, לצרף את עצמנו. תמיד זה כלול במה שנצטווינו, לזכור את יציאת מצרים כל ימי חיינו. ימי חיינו הימים, כל ימי חיינו הלילות. אנחנו חייבים לזכור את יציאת מצרים ביום ובלילה, בכל יום ובכל לילה. תמיד אנחנו חיים עם יציאת מצרים. ולא לשכוח. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ככה אנחנו צריכים לחיות. והרי כמו שידוע, אפילו בני אדם שמשתדלים, נגיד בלשון הגמרא, הגמרא במסכת מועד קטן אומרת על שני אמוראים גדולים, שמישהו שלח את בנו אליהם ואמר לו, האנשים הללו האנשים של צורה הם, לך אליהם ותבקש מהם ברכה. השבח הוא אנשים של צורה. כולנו, ככה אני מקווה, יש להניח, כולנו משתדלים בעניין הזה. כולנו. אבל הדבר מצליח באחוזים מסוימים. מה שנקרא אנשים של צורה זה הכוונה. שאין בכל הקומה שלהם חלק שהוא לא מחובר לצורה. אבל אנחנו לא את הכל. לא את הכל. לא את הכל הפכנו לצורה. יש לנו הרבה חלקי חומר. אותם חלקי חומר מוחקים את הדיבורים שצריכים, אנחנו צריכים לקיים בהם, כותבים על לוח ליבך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. אותם חלקים שהם חומר, אותם חלקים שהם אילו שהם מוחקים כל, כן, כל דיבור. אילו חלקים שהם מוחקים את כל הדברים האלה. זאת ההשתדלות. כאן אנחנו צריכים להשתדל. אנחנו צריכים ללמוד היטב את מה שקרה בגלות מצרים. להבין היטב מה הפירוש שכשנכנסנו למצרים, אז נכנסנו למצב שהדיבור כמעט נמחק, הדיבור האמיתי, כמעט נמחק מהעולם. צריך להשתדל ולהבין, כן. מה פירושו של, כן. אני אומר מה פירושו של דבר, אני לא מתכוון למה פירושו של דבר מסוים, אלא מה פירוש העניין הזה שנקרא דבר. אנחנו חיים בתוך דברים. בתוך דברים אנחנו חיים. ובחלקים גדולים מאוד אנחנו חיים בתוך חומרים. אנחנו לא חיים את הדברים שבהם. אנחנו מטפלים בהם כמו שהילדים, התינוקות שבבתים שלנו, מטפלים בפלסטלינה. מעצבים אותם כך, ומוחקים ומעצבים אותם כך, ומוחקים ומשחקים. אבל זה רציני. זה רציני. אנחנו עושים את זה עם חיינו שלנו. אנחנו עושים את זה עם החיים שלנו. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. שהלב בשום צד ובשום מקום לא יהיה פנוי מדברים. זה לא דברים שנמחקים כעבור רגע. אלא והיו על לבבך. דברים קבועים, דברים חקוקים על הלב. רק דרך יציאת מצרים הגענו להיות מקבלי התורה. כביכול, עצם מתן תורה היה, כך את זה קיבלנו, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. והפרשות האלה לימדו אותנו רבותינו להוציא את עצמנו, לצאת ממצב של בשר חמורים בשרה, זאת יציאת מצרים שצריכים לזכור אותה פעמיים ביום. מזה יצאנו, מזה אנחנו צריכים לצאת יום יום. דברים כאלה, דברים כאלה, אי אפשר לדבר יותר מפורש. אי אפשר לדבר מפורש יותר, אי אפשר לתת דוגמאות יותר. כל אחד מבין. כל אחד מבין. אבל כל אחד יודע, כל אחד יודע בנפשו. במה הכתוב מדבר. כל אחד יודע היטב היטב. זהו. אנחנו חייבים לצאת ממצרים. לצאת ממצרים שלנו, זה נקרא על ידי, על ידי שנהיה מחוברים לאותה יציאת מצרים. ביציאת מצרים הכל נפתח. זה נפתח בויאמן העם, וזה נגמר במתן תורה. זה מה שרצינו לבאר. רק על העניין הזה. כדאי, כדאי לשים לב. כדאי לתת את הלב. להטות אוזן ולתת לב. ולשמוע ולהבין. ולדעת. אנחנו חייבים הרי לדעת מה חובתנו, מה אנחנו צריכים פה לעשות, מה אנחנו עושים פה. כביכול בורא העולם בחר בנו, שאנחנו נהיה המדברים של כל העולם כולו. אנחנו צריכים להיות אלה, המעצבים של הצורה האמיתית של העולם. אם לא ניתן לנו לעשות את זה בעולם, אבל לעצמנו אנחנו חייבים לעצב את הדברים נכון. את הדיבור האמיתי שלנו אנחנו צריכים להוציא מהגלות. זהו, השם יעזור לנו שנצליח בזה.